ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
באיגרת חפ"ז כותב מרן הרב זצ"ל: הנני כותב לא מפני שיש בי כוח לכתוב, אלא מפני שאין בי כוח לדום. ובהמשך דבריו הוא כותב שם: המצב לא נותן מנוח ללב, ולכן מוכרחים לדבר דברים חזקים ואמיצים וגדולים. דרכי לא להיכנס למחלוקות, ודרכי לשתוק. וכיוון שדברים מתהלכים, מתפרסמים, ואולי יוצאים מהפרופורציה המתאימה, אי אפשר לדום. איני מתיימר להקיף כאן גם את כל הנושא ענק, גדול וחשוב, אבל לומר ראשי דברים למען קיום מה שנראה עכשיו כחובת הלב בעת הזאת. וכיוון שהדברים מתפרסמים גם מרבנים חשובים, אז אי אפשר לדום. וגם כואב לי, אני לא אסתיר, שלמרות שאמרו שיהיה כאן שיחה מיוחדת, בית המדרש לא מלא. וזה מראה לי את מיעוט ערכנו בגישה לנושא כזה גדול וקדוש. אבל חובתנו לומר את האמת שלנו, חובתנו לחנך. בסופו של דבר כל אחד עומד על מקומו ומעמדו במישור הפרטי. אני לא באתי לקלקל אלא לתקן, בעזרת השם. ואחרי תפילה גדולה אני מקווה שיצא מתוך הדברים תקנה גדולה ולא ניכשל חלילה. כתב הרמב״ם פרק ז' מהלכות בית הבחירה, הלכה א': מצוות עשה ליראה מן המקדש, שנאמר: ומקדשי תיראו. ולא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי שציווה על יראתו. כוונת הדברים, מסביר הרב טיקוצ'ינסקי, כוונת הדברים היא שאנחנו בעצם לא מתייחסים אל המקום כקדוש ומכבדים אותו כקדוש, אלא כוונת הדברים היא שאנחנו יראים מן המקום משום ששכינה שורה בו, יראים ממי שציווה, בלשונו של הרמב״ם, ממי שציווה על יראתו. בזה אנחנו עוסקים כשעוסקים במורא מקדש, ועוסקים ביראת הקדוש ברוך הוא, ביראה על מי שציווה, ממי שציווה אותנו. בהמשך הדברים כותב הרמב״ם את הלכות מורא מקדש: לא ייכנס להר הבית במקלו, לא ייכנס בו אלא לדבר מצווה, וכולי וכולי. צריך ללמוד מה זה מורא מקדש שאנחנו מצווים כאן מדאורייתא. מה זה מורא? אנחנו מכירים בדבר יותר קרוב אלינו, הלכות כיבוד אב ואם. יש הלכות כיבוד ויש הלכות מורא. כיבוד זה בקום ועשה, מורא זה בלא תעשה. מורה זה הצד של היראה, והיראה הזו היא הרחקה שיש בה כעירוב. יראה שיש בה אהבה, יראה שנובעת מתוך כבוד. ישנה תשובה ארוכה של מרן הרב זצ"ל במשפט כהן, בשו"ת שלו. הכל נהיה בדבר, כל מה שקורה. ישנה תשובה ארוכה. קדושת מקום מקדשנו בזמן הזה, תשובה גדולה שצריכה לימוד גדול. ושם בפסקה הראשונה נראה לי שמלמד אותנו הרב את היחס אל הדברים. ישנה דרך הוראה, כותב הוא, כבושה בישראל, וכל דבר שנשאר בלא הכרעה מהדורות הקדמונים, בייחוד שמדובר לפי האוסרים באיסור דאורייתא, ובייחוד שמדובר בעניינים של כרת שהחמור, ובפרט שחמה בנידון דידן, שחמה וחמה דורות עברו, שנמסרה לנו הקבלה הקבועה, שמחזיקים בדעת האוסרים בנושא הזה של קדושת מקום המקדש. בשאלה הראשונה הבסיסית, האם הקדושה היא נצחית של המקום, מה שמקובל כמחלוקת רמב"ם ורייבד. אומר הרמב"ם, אנחנו הולכים ממה שיראים וחרדים כל הדת ישראל להיכנס אל מקום המקדש מפני הטומאה, ובוודאי אין זה מן המידה, זה לא יהיה נכון לקום עכשיו בזמן הזה ולומר שנמצא את ההכרעה להקל. פתאום יבואו ויגידו, רגע, מצאנו דרך עכשיו לשנות מה שהיה תמיד, ולא היה עולה על הדעת שאיזה בן תורה יהיה מי שיהיה יעשה כזאת. אבל מאחר שנהיה מה שלא פיללנו, לכן אם יוכל, אני מדלג, אם יוכל הדבר להיכנס למקום המקדש, כל ערל וכל תמה בלא שום מעצור מצד דין תורתנו הקדושה ייכנס. ולכן אומר הרב זצ"ל, אני צריך לעסוק בבירור העניין. והנה לדאבוננו אנחנו רואים ככה בחוש את הדברים שלו. השבת הייתה שבת ארגון, וברוך השם שאנחנו שליחים, אנחנו אומרים ומדרבנים, אבל בחוברת זרעים של בני עקיבא של השבת האחרונה יש מאמר בנושא הר הבית. לא קראתי אותו, רק התבוננתי ככה בקצרה מלמעלה. הכיוון של המאמר הוא דוחף לעלייה אל ההר, אבל בתוך הדברים גם יש דברים נוראים, שיש כאלה שאומרים, מה זאת אומרת? גם לא צריך תבילה, כל אחד יעשה כפי מצפונו. גם לא צריך תבילה, שהרי זו מצוות קידוש, מישהו או מישהי לומר שם כך. גיבובי דברים בענייני קראת או ספק קראת, שמי שלא טעם ולא למד ולא שנה יכול לבוא ולומר דברים, ממש כאילו הדברים של הרב זצ"ל הולכים ומאירים ומתקיימים. ונתת תורת כל אחד בידו, בוודאי צריכים להקדים ולהבין שאנחנו זוכים להיות בדור גדול, דור ענק, דור הגאולה, ובוודאי שהכל נובע מגדלות נשמה של הדור הזה, שברוך השם, בפרט בציבור שלנו שמתחנך לכלליות, לאכפתיות מעם ישראל, יש בחורים, יש תלמידי חכמים אידיאליסטים אשר דבר עם ישראל נוגע בלבבם. ויסלח לי מי שאני אפגע בו, מי שזה לא מעניין אותו ואכפת לו מה קורה בדברים אחרים, הוא צריך לעשות תשובה הכי גדולה. אם אין לו בתוכו את הדילמה הזו בעת הזו, והוא חי לו את החיים שלו ומתעניין חלילה מה היה במשחק כדורגל, הוא צריך לבדוק את עצמו 7 פעמים, ללכת למקווה כדי שיתחיל לחשוב מה הוא באמת. כי הדברים באמת זועקים. יש כאן אהבת ישראל, יש כאן אהבת הארץ, אהבת ירושלים, אהבת המקדש שמתפרצת. אבל צריך להיזהר גם אם לא הייתה התפרצות של אהבה שלא במקום של נדב ואביהו חלילה. והדברים כל כך כל כך הולכים מסירות נפש, עד שכמעט כפשוט או ממש כמעט נהרג על העניין הזה יהודי יקר, אוהב השם, אוהב ירושלים ואוהב הר השם. ובנס גדול הוא חי. חשוב לי שיובנו הדברים שלי בראשיתם בצורה הנכונה. בוודאי מי שיש בו אהבת השם, מי יש בו אהבת ישראל, מי שמתפלל כראוי, הוא היה רוצה לעלות בהר השם. וגם אני הייתי רוצה לעלות להר השם, לא פחות מאיזה בחור בן 16 שלמד 2.5 דפי גמרא עם שוטנשטיין. בוודאי מי שנגע יראת השם בלבבו, בוודאי שהוא רוצה. אבל יש לנו מצוות מורה מקדש, כמו שפתחנו. אנחנו עסוקים בשאלה עצומה, והשאלה היא איך מכריעים בשאלה הגדולה הזאת, בפרט לנו שנמצאים בישיבת הכותל אל מול מקום המקדש. נדמה שכאן לימדנו מרן הרב זצ"ל איך נוהגים. התשובה היא, מוריי ורבותיי, שנוהגים כפיפות מול הדורות הקודמים שעברו, מול הדורות של גדולי ישראל שהיו, שבוודאי גדולים מאיתנו, ובוודאי שכאשר יש מי שחי מהם בתוכנו ממש, ובפרט בישיבה שלנו. כאשר נשאל מורינו הרב נמץ על שליטה על ידי תלמיד חכם אחד בנושא, הרב נמץ על כותב בשנת תשס"ד, קיבלתי מכתב כבוד תורתו בנוגע לעלייה להר הבית. עליי להקדים שהפנייה אליי חסרת ערך כמעט, מפני שלמעשה אציין בלי נדר להכרעתו של מרן הרב אלישיב שליטא זצ"ל. אני בסייעתא דשמיא פוסק בשאלות פרטיות, סכין חלבית שנפלה על תבשיל בשרי וכדומה, אבל השאלה היא כלל ישראלית. ואם תשאלו למה חתמתי על הכרוז, תכף אני אראה אותו, חתימה זו אינה פסק, אלא לכבד פסק קיים ועומד של גדולי ישראל. וכוונת הדברים היא, דברים שהוא כותב בהמשך עוד קודם, שמעתי ממנו את זה, אפשר לשאול אותו על זה בכל יום. הוא מספר, יכולה אני להעיד בעצמי שהנושא של דרישת ציון אינו זר לי לחלוטין. מי בעם ישראל נותן שיעור בעבודת בית הבחירה 10 שנים בכל שבוע? והוא מספר איך הוא הלך עם הפרנק, שייקל פרנק, איך הוא הלך אל הרב צבי יהודה זצ"ל. והוא כותב שם בהמשך הדברים שבנו שהרב צבי יהודה בשיחה הנ"ל אמר שלדעתו לא הגיע הזמן לכך, וזה היה אחרי כ"ח אייר תשכ"ז. זאת אומרת, אומר הרב נמץ על שליטה, שהרב צבי יהודה לא ראה בנושא הזה מפנה בעניין הזה ביחס לנושא של הר הבית בכיבוש ירושלים. התפרסמו כרוזים שבהם איסור העלייה להר הבית עזרה לכם לרבים. אני רק אקרא, היום עושים רשימות, אז אני גם אקרא כמה רשימות, רק את השמות קצת. אחינו היקרים הבאים לעיר קודשנו ירושלים מקרוב ומרחוק, ישמרו מהאיסור החמור של הכניסה למקום המקדש והר הבית, סוגריים, קריאת הרבנות הראשית ופוסקים אחרונים, חתומים על זה רק שמות שמכירים. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב שמואל סלנט, אמר איל דיסקין, האדרת, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, הרב טיקוצ'ינסקי, הרב פסח צבי פרנק, הרב ולדנברג צוצליאזר, ואחר כך עוד פעם בלול תשכ"ז, אחרי כיבוש ירושלים. אנו מוזרים, חוזרים ומזהירים על מה לכל אחינו בני ישראל, על מה שהוזרנו מכבר, שבא לי אין איש ואישה להיכנס לכל שטח הר הבית בלי הבדל דרך איזה שער נכנסים בו. ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש פה מצווה של מורא המקדש ושמירתו, חתומים הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף ישעלם אלישיב, הרב צבי יהודה כהן קוק, הרב שטרנבוך, הרב שאול ישראלי, הרב יוסף, הרב זבין, מי שיודע מי זה, הרב רפאל קוק, רבה של טבריה, חותנו של הרב כץ. ובאב תשס"ד, לאור ההזנחה בימינו אינו לחזור ולהזהיר ששום דבר לא השתנה והאיסור החמור במקומו עומד בכל שטח הר הבית, והשם ירא מישועתו בקרוב. חתומים הרב עובדיה יוסף שליטה זצ"ל, הרב אברהם אלקנה שפירא, הרב מרדכי אליהו, הרב שלמה משה אמר, הרב אביגדור נבנצל, ועוד גדולים כאן, אני לא אעריך את הרשימה כרוכלה. אני מדבר על שורה הראשונה של הפוסקים בעם ישראל. אלה השמות שקראתי. ובפרט צריך להבין דבר מאוד משמעותי. מה לימד אותנו פה הרב נבנצל? עם מבט טיפה בעניין. יש מושג שנקרא מרא דאתרא. וכל אדם צריך להישמע למרא דאתרא שלו. אבל בענייני כלל ישראל יש מרא דאתרא ברורה. בענייני כלל ישראל ישנם בארץ ישראל מייסוד מרן הרב זצ"ל מועצת הרבנות הראשית. היא המרא דאתרא בענייני כלל ישראל, ולא משנה אם תהיה ציונית או חרדית ופוליטיקה תריב ותעשה מזה, תקטין את זה. כך לצערנו נראים הדברים. אבל הרבנות הראשית בישראל היא המרא דאתרא בענייני כלל ישראל, ולה צריך להישמע. ובכל הדורות הרבנות הראשית אסרה. דיברתי אמש והבוקר עם ראש ישיבת מרכז הרב רב יעקב שפירא שליטה, לא של גאון ישראל רב אברהם שפירא זצ"ל, בעניין. הוא סיפר לי איך בפעם האחרונה שאבא שלו בא לעצר תודה של יום ירושלים, הוא דיבר על העלייה על הר הבית, דברים כאן לפניי, הוא אמר שם, אחר כך מצאתי את זה, כבר הוחלט מאז מקודם על ידי גדולי ישראל והרבנות הראשית, הוא פלא איך מעודדים יהודים לעלות להר הבית, זה לפני 7 שנים. למה לשנות כי הוא זה בעניין ההלכה הזה כמה ממה שנהגו בכל הדורות בנוגע לשמירת קדושת המקום? וכשהם קיבלו שכר על הדרישה, כך יקבלו שכר על הפרישה. סיפר לי הרב יעקב שפירא מה שהוא אמר שבוע, ואחרי ראיתי מצאתי את זה כתוב, אפשר גם לקרוא את זה מכתוב. אמר לו אבא שלו שהביאו לרב צבי יהודה מפות, פה כן אפשר, פה שם אפשר. אמר להם הרב צבי יהודה, נוח השתיקה לקורס, נוח השתיקה לקרת, עוד חתיכת קרת, עוד חתיכת קרת. במה אנחנו עוסקים? אנחנו צריכים להבין, אנחנו רגילים בקדושת הזמן, אבל לא רגילים בקדושת המקום. אמר לי יש ראש ישיבה חשוב, האם איזשהו בן תורה יעיז להיכנס לספק של ספק של ספק בנוגע לזמן כניסת שבת, בעניין של קרת או בעניין של יום הכיפורים? אני לא חושב. אבל בנושא של קדושת המקום אנחנו לא רגילים ספק דאורייתא של קרת, ספק דאורייתא של מורה מקדש. כמה שיש ארבע מאות ברשות הרבים, הולכים בפסיקה המקובלת ככה הנוהגת ברוב ישראל, ולא, ואין את המושג הזה של דעת אמות ברשות הרבים. ובנושא הזה של הר הבית בוודאי שיש מחלוקות במיקומו של מקום המקדש ובמיקומו של קדושת הר הבית במחנה, כי הוא מחנה כהונה שיש בו את באמת הכרת, וכן הלאה וכן הלאה במקומות. הכל נמצא בוויכוחים. אז איך אפשר לא להיזהר בדבר? ובפרט שגורמים ליהודים שלא שואלים רב ולא טובלים לאיסורי כרת גמורים, איך זה אפשרי? באיגרת תרע"ז התייחס הרב זצ"ל לעלייתו של הברון מונטיפיורי, השר מונטיפיורי, להר הבית. הוא נכנס כנראה בטעות והחרימו אותו בירושלים, אחרי שהתברר שהוא שגג והדלו את החרם. אבל כתב הרב זצ"ל: פגימה אחת בקדושת בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשיים. יש לך את השכר על כל מה שעשית, אבל אם אתה פוגע בנשמה של עם ישראל, עזוב, לא שווה לנו כל בניין הארץ. אל תבנה לנו יישובים, אל תעשה לנו בניין הארץ, לא צריך. והשם הטוב יכפר. כמובן ששם היה מדובר ללכת מן הסתם שהוא עלה במקומות שבו יש ודאי כרת, בוודאי. קשה להבין את הדבר, ויש האומרים, הרבנים לפני השואה הם אמרו לא לעלות לארץ וזה גרם את השואה, ויש האומרים בגלל אלה שעולים להר הבית היה פיגוע הטבח הנוראי בהר נוף בשבוע שעבר. בוודאי שיש למחות בכל האמירות מן הצד הזה ומצד הזה. אף אחד לא מנהל חשבונות של ריבונו של עולם, ויש להיזהר בדברים שמדברים. אבל הדברים ברורים ביחס של גדולי ישראל בדבר הזהירות בנושא, ויש חילוק גדול בנושא שאני רוצה להעביר אותו, שלימדונו רבותינו. צריך להבין קודם כל שמי שמרגיש קרוב מדי זה זלזול. חתן שלא נזהר בקלתו קודם הנישואים זה פגיעה בכל הבית שלהם. קרבה במקום שבו הקרבה היא לא מותרת זה זלזול בקדושה של המוסד הזה, חלילה. ומי שעומד מרחוק בחרדת קודש הוא המכבד באמת. ואנחנו עומדים מרחוק ומכריזים הר הבית בידינו, ובוודאי צריך לא לתת לנוכרים, לישמעאלים, לעלות לשם, בוודאי. אבל אנחנו לא עולים משום מורה מקדש, משום מי ששכן שיקן שמו במקום הגדול והקדוש הזה. כידוע, וזה לא כידוע היום בקרב רבים, הרבה מגדולי ישראל, ביניהם הרב שמואל סלנט, הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה זצ"ל, לא הכניסו אצבעות בתוך הכותל. מי שילך אחר מורנו הרב נבץ על הכותל כשהוא מתפלל שם, יראה איפה הוא עומד ומתפלל תמיד. הוא שומר על מרחק של כמה מטרים מן הכותל, לעולם לא תראו אותו מתקרב אל הכותל. לא היה ולא יהיה. הרב נבץ לא מכניס אצבעות. הוא שומר מרחק מן הכותל בגלל השיפוע כידוע של האבנים. המורה, הזהירות מראה על הכבוד. המרחק מראה על האהבה והאירה. זה ריחוק של אהבה, זה ריחוק של אירה. בעקבות הדברים המדוברים כתב הרב צבי יהודה זצ"ל מאמר שנקרא אחר כותלנו, וצריך ללמוד אותו, ואולי נלמד אותו בישיבה. ותורף הדברים הם כפי המקובל בידינו מהגר"א, בעצם בספר כל התור שהוא שולחן ערוך של הגאולה, כותב הרב זה כותב הגר"א, כותבים בשם הגר"א תלמידיו: חובתנו בעבודת בניין ירושלים בכל האמצעים של ירושה וחוזקה, תרתי משמע, גם בכוח, עד בניין בית המקדש. זה שייך לריבונו של עולם. זאת הגישה. יש לחלק בין ארץ ישראל לבין ירושלים לבין מקום המקדש. הרב זצ"ל הופיע בפני ועדה במשפט הכותל, נשאל על ידי חוקר בריטי, אז הוא כתב שם שלא אנחנו המקום הזה קדוש לנו וזקוקים לטהרה מיוחדת, והטהרה הזאת תבוא רק מידי שמיים. אז אמרו לו, רגע, מה אתה מתכוון כבוד הרב שלא היהודים לא יעלו לגנוע המקום הזה? אז הוא אמר, זה מנהגנו בייחוד של היהודים הזהירים במצוות. דברים היו פשוטים. נכון שהוא מדבר על מקום, המקום הפשוט, ואחר גם בגישה הזו בתשובה היא במשפט כהן שפתחנו בה, הוא מסיים את התשובה שלה שהכיוון הוא כיוון די ברור. ברוך השם התחילו עוד סמירת ישועה וכו' וכו' וכו', אבל רק כאשר לא תהיה שום מניעה בעולם ויגיע הזמן, אני רוצה להגיד גם זה לא לפני הציבור הקדוש, רק אז שנוכל יתאגדו כל ישראל ויעלו לימים שבשמיים ולא פרץ ולא הריסת גדר ולא חשש איסור, כי אם בהירה אז יהיה אפשר לעשות את זה. ואני רוצה להתקרב לדורנו, ואולי טיפה נגלוש מן הזמן הקבוע לנו, גם זה חלק ממורה מקדש. כאשר נשאל הרב אליהו זצ"ל, הרב מרדכי אליהו, על היוזמה לעלייה המונית להר הבית, הוא כתב, הוא אמר כך: אין כיום שום רב בעולם שיכול להתיר עלייה להר הבית או לכל רצועה מסוימת בכל ההר. מדובר במעשה חמור מאוד שיכול להביא לחורבן הבית ולא לבנייתו. יהודי אחד בא לשאול אותי פעם על חציצה, אז הבנתי את השאלה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע בענייני חציצה, תשאל את הרב נמצא. אז הרב נמצא אמר לו, למה אתה רוצה את זה? אבל אני רוצה לקרב את הגאולה. הוא אומר, תאמין לי שאתה מרחק את הגאולה, אתה לא מקרב אותה. רב אליהו אומר, יש מקום לדון על מי שנצרך לעלות בעניין מטעמי ביטחון וכו' וכו', אבל יעלה על הדעת לעשות לא ככה? הוא כותב על רבנים שעלו על הר הבית, ומישהו התייעץ איתו, אמר רב אליהו כך: איש מהם לא שאל את דעתי, ולו היו עושים כן הייתי אומר להם שהם טועים ומתאים. ואמרנו את הדברים מקודם של הרב שפירא, שהוא אמר: האיסור על הכניסה על הר הבית נובע מהיעדר הידיעה בדבר מקומה המדויק של מקדש וקודש הקודשים, והחשש שהם היהודים שלא יתארו ייכנסו לתחומים אסורים אלה. דיברתי מקודם עם הרב דרוקמן שליטה, שאני מאוד מכבד אותו, מאוד מאוד מכבד אותו בכל מקום ומקום, להבין דברים שהתפרסמו בסוף השבוע. אני הרב דרוקמן, קודם כל הוא אמרתי את הדברים, הוא אומר, כתבתי, הוא אמרתי, שמי שעולה, שיעלה בטהרה. מה, לא יחשבו זה תבילה של גבר בערב שבת, אוכל לא ילך למקווה להרוויח טהרה. ומי שעולה שיעלה במורה מקדש. בוודאי הדברים מורכבים, ונדמה לי, וכך דיברתי עם הרב יעקב שפירא אמש, דיברנו שזו עצת השם פנימית. יש איזה גל שכנראה מן השמיים מכוונים שהדברים יתעוררו. והמשל הדבר, אומר ברמז, כמו אותו חלק בעם ישראל שעורר לעניין משיח. בוודאי אנחנו לא מסכימים עם האמירות שלהם, בוודאי שורת גדולי ישראל בכל חלק שהוא לא מסכימה עם כל כיוון של הדברים שלהם, עם ההתנהגות שלהם, אבל מתוך כך מתגלגלים הדברים כך שהנושא של משיח ייכנס לתודעה הציבורית. ובוודאי, כך נראה לעניות דעתנו, זו יצאת השם נסתרת גם כאן שיתעורר עניין הר הבית. ובוודאי, בוודאי, בוודאי אנחנו קרובים יותר ויותר לקץ הימין, לקץ הגאולה האמיתית. רק לנסוע מתל אביב ירושלים בהפרדה של שבוע רואים איך תל אביב מתחברת לירושלים. זה לא רק כדי שעוד שנה שנתיים יהודי יחליט להתפלל ערבית ואחרי שעה הוא יהיה בכותל, זה כדי שיהודים יהיו בהיתר ויעלו להר השם. זה עניין הרכבת שמחברת את המרכז עם ירושלים, עם מרכז העולם. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות מעשה. ועד רבה, אנחנו נמשיך לשמוע בכל רבותינו. שימי שאל מישהו, אז מה עלינו כן לעשות? לומדים כוזרי בישיבה, אנחנו מסירים על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מי שלא לומד כוזרי הוא מפסיד מבניין נפשו. לא ייתכן שבחור ישיבת הסדר יסיים ישיבת הסדר ולא עבר פעם אחת על כל הכוזרי. והכוזרי כשהוא נשאל הוא אומר ירושלים לא תיבנה. רבי יהודה לוי אומר ירושלים לא תיבנה אלא כשיחשפו עליה תכלית הכוסף, כאשר העניין הזה יהיה בלבבות. אם את ירושלים בונים ברכבות, את בית המקדש בונים בלבבות. את העניין של הכמיהה למקדש, זה מה שצריך לבנות בתוכנו. את הדרישה אל מקום המקדש, ושכנות ידרשו ובאת שמה עד ולא עד בכלל. להתחזק יותר בתפילה, מי שאכפת לו, שהוא יבקש בירושלים מרחה ורחמים תשוב בכוונה, ויבקש את צמח דוד עבדך מעט עצמיח ביתר כוונה. ומי שיכול להגדיל וללמוד ולקבוע כאן חבורות בישיבה בלימוד ענייני המקדש עם הרמים ולבד, נפלא מאוד 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 עד מאוד. זה ציפייה למקדש, זה יביא את בניין המקדש, זה מה שריבונו של עולם רוצה מאיתנו, כפי שדיברנו. והדבר האחרון חשוב מאוד אלינו בתוך הדברים, יש קלקול גדול מאוד. גם אם אלה שיגידו מה שיגידו יעשו בדרך כלשהי שיחשבו ואולי, אבל ודאי הולך ונהיה קלקול גדול מאוד בעומק, וזה זלזול בכותל המערבי, וזה החמור ביותר. זו פגיעה במקום קודשנו שלא זזה ממנו שכינה, ובוודאי המקום שבו עם ישראל נושא אליו את עיניו, נושא את תפילתו, בלא חילוק מעמד כזה או אחר בכל חלקי עם ישראל. הרב צבי יהודה כשהוא נשאל הוא אמר, אני לא הולך לכותל בכל יום, רק כאשר יש צורך והרגשה. גם אנחנו קצת צמצמנו את הירידה לכותל, שזה לא יהפך למעמסה בלב, כי דוחקי יש בדיקות וזה נהיה קצת עומס וברוך השם אין מקום. הכותל הוא מקום מיוחד, אמר הרב צבי יהודה, שלא זזה ממנו שכינה. ובתוך המאמר מאחר כותנו לסיום אומר שהוא ניסח שם את הדברים כדרכו, כל מילה במקומה. האבנים האלה שהרית פלטת הר ביתנו הם לנו בקדושתם, ורוח אלוקים חיים מרחף עליהם ומחיה אותם. האבנים האלה לבבות הם לנו. כל אחד שגדל בארץ ישראל גדל על שיר מסוים. אולי בארצות הברית לא יודעים את השיר הזה, אבל השיר הזה יסודו שהוא מושר מהיסודי ביום ירושלים וביום הזיכרון, יסודו מדברי הרב צבי יהודה זצ"ל שהוא כתב. יש לבבות ויש לבבות, יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים, ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים שהם לבבות. אנחנו נמשיך בעזרת השם עד אשר יפוח היום הגדול להיות ישיבת הכותל. אנחנו לא ישיבת הר הבית, מי שרצה לנסח כרבנים חשובים, ברוח טובה אנחנו נמשיך להיות ישיבת הכותל, ובעזרת השם נחזק את בניין הכותל בקדושתו ואת האחיזה הישראלית בו, ונחזק בעזרת השם את הכותל הקטן שיש כאן המחזקים אותו, ברוך השם זה נזקף הרבה לישיבת הכותל, עד אשר נזכה לרוח הטהרה הרצויה ונוכל כולנו לעלות אל הר השם בטהרה. ובינתיים נתחזק בעיקרון שאמרנו בראשית דברינו, הריחוק הוא המקרב את הציפייה ואת האהבה, כציפיית חתן לקראת כלה עד אשר יוכלו לבוא אל כלתו בטהרה. ובינתיים הציפייה הולכת וגודלת וצריכים לעבוד עליה. ונזכה בעזרת השם במהרה בימינו שיסורו הספקות, ונהיה כולנו מחוברים ומוגדים בעניין הזה, ונזכה כולנו בעזרת השם באמת באמת באמת, לא בסגנון שאנחנו אולי שרים מן השפה ולחוץ, אלא לעבוד על הנקודה שאנחנו באמת מצפים וחותמים כל תפילה היא רצון שיבנה בית המקדש, ואז נוכל כולנו לקיים, לעלות ולשיר באביותים אל הר קודשי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.